ברוכים הבאים לפרק ה-53 של פודקאסט וואי נאו, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית,
עבור דור הוואי.
לפני שאנחנו ככה מספרים לכם על כל הפרק ומה שהולך להיות, אנחנו רוצים לשתף אתכם שהולך להיות לנו ערב משוגע, איזה ערב השנה לוואי נאו, אנחנו חוגגים שנה לוואי נאו, וגם סוף שנת 2021, וגם פתיחת 2022, אז אם אתם רוצים לפתוח את השנה בטירוף, ולשגר את עצמכם לשנה מטורפת, אנחנו עושים ערב בשלישי לראשון, יום שני, ערב על הבר, עם אנשים טובים, בירה, שלוש הרצאות טט-טוקס קצרות, על מטרות, יעדים, איך לייצר את הבהירות הזו שאנחנו כל כך רוצים לעצמנו. אנחנו הולכים לארח את אריאל, יועץ פיננסי, שהולך לדבר איתנו על איך בכלל מתחילים את כל העולם הזה של השקעות, ולעשות באמת לעצמי את מה שאני כל כך רוצה, את הסדר הזה בכספים שלי, איך עושים את זה היום, מה זה תשואת מטרה, איך אני יכולה להתנהג עם זה בעתיד, הולך להיות משוגע. אז תעשו לעצמכם טובה ותבואו לפתוח את השנה כמו שצריך, ואנחנו נחכה לכם, נתראה שם.
צ'ייסרים, בלונים של 2022, כמו כל הבנות האלה בבתי מלון, כזה ברסדיי, כזה 29.
אולי בארצות הברית, בארץ זה לא קיים. סתם, בקיצור, ויש לנו כמובן קורס שכבר שמעתם עליו, קורס לא מדען אבל משקיע בנדלן, הקורס שנותן את הבסיס למי שלא יודע איך משקיעים בנדלן ומה זה בכלל, להרבה מאוד ידע בסוף הקורס, למה הם הצעדים, מה צריך לעשות, ופשוט נותר להתחיל ולפעול.
אז נשים לכם את הלינק בתיאור.
יפה. בפרק הזה אנחנו הולכים לקחת קצת צעד אחורה רגע מההשקעות, ופשוט לדבר על דברים בסיסיים יותר, כי שמנו לב שאנחנו רצים על מלא דברים כאן, ידע, קריפטו, שוק ההון, נדלן וכו' וכו' וכו', ואנחנו לא עוצרים שנייה לדבר על מה זה כסף.
על מה זה כסף? על איך אנחנו מרגישים על כלפי כסף, ואיך אנחנו מתנהלים ביום-יום, בלי השקעות, בלי קשר. מתנהלים הוצאות, הכנסות, תזרים מזומנים, התנהלות מול בנקים, הלוואה טובה מול הלוואה רעה, מה זה אשראי מתגלגל, איך אנחנו, מה קורה עם כרטיסי אשראי, איך אנחנו צריכים להתנהל עם כרטיסי אשראי, טבלת הוצאות והכנסות, כל הדברים האלו שהם כל כך בסיסיים, אבל כל כך חשובים, אנחנו נדבר עליהם היום בפרק.
ואגב, זה עולה עכשיו בהרבה פודקאסטים, כתבות, אתרים, לא סתם. זה עולה באמת כי אנחנו רצים בעידן שלנו להשקיע, והשקעות כמו שהראו בכלכליסט ודמרקר וגלובס ובכאן, וכולם הראו שאנחנו ככה גדלים בתור משקיעים הרבה יותר מדור ההורים שלנו, אבל שנייה בואו נעצור ונבין בכלל מה זה כסף במובן הזה של השקעות.
עולה.
ובכלל. אבל לפני שנצול פנימה, חשוב שתכירו את דניגל, האיש באולפן שגורם לנו להרגיש כאן בנוח, דניאל גל, המפיק שלנו. אני רותם, מאמנת אישית, וכאן לצידי שי ביבס.
אהלן, אני שי, בן 29, אנליסט בחברת הייטק, מרצה על השקעות, כלכלה וחו. ואני רוצה רגע לפתח, קודם כל, בוא, אני רוצה רגע שנדבר, האמת היא אף פעם לא דיברנו על זה, אז זה מצחיק שזה יהיה פה פעם ראשונה. אבל רציתי לשאול אותך, מתי הייתה הפעם הראשונה שהתחלת להתעסק בכלל בכסף? מתי זה עניין אותך?
אני חושבת שזה עניין אותי בגיל מאוד צעיר, אם אני ממקדת את זה, לדעתי אזור גיל בכיתה זין, בת כמה הייתי בכיתה זין?
13, 12?
כן, 13.
ומה קרה שגרם לך להתחיל להתעניין?
אבא שלי פתח עסק בצפון, וחווה אתגר מאוד מאוד קשה עם העסק, ונקלענו לקשיים כלכליים כמשפחה, ברגע הזה לפחות, וכאילו כל הבית הבנו את זה, באזור כיתה זין ח' אני הייתי, והבנו שצריך לשנס מותניים, ושם כסף לימים ההתעסקות שלי בכסף נהייתה מאוד מאוד רגשית, פחות אנליטית.
כבר מאז זה נהיה רגשי?
אז זה התחיל.
של פחד מכסף? כסף כדבר מפחיד?
אז סיפרתי על זה בפרקים, שיש לי פחד מעוני בעקבות האירוע הזה, וגם כאילו אני תופסת כסף גם אז וגם היום אני עובדת על זה ומשנה את זה ומשפצרת את זה, אבל כסף נתפס אצלי כמוקד מאוד משמעותי לאושר באלף, כי זה מאפשר לי חוויות שמייצרות אושר, זה מאפשר לי חוויות משפחתיות עם הילדים שלי שיהיו לי, ושאני אוכל לקחת אותם לחול ולייצר משהו אינטימי שלנו שהוא לא שגרת החיים, וזה מאפשר את הרגעים האלו שבעיניי מתפרשים לאושר. אז הרבה מאוד שנים, אני חייבת להגיד אפילו עד הפודקאסט לדעתי, כסף היה מבחינתי המטרה. ולא האמצעי, דרך הפודקאסט, דרך ממש הפרקים הראשונים, ודרך האימון האישי שאני עברתי שנה קודם לכן, שנתיים ליתר דיוק, גם בתור מאמנת, גם בתור מתאמנת, אז ממש בשנתיים, שלוש האחרונות, אני חייבת להגיד, הכסף נהיה אמצעי. אבל כן, הוא מאוד 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 רגשי עבורי גם היום.
וואלה. ותגידי, באיזה גיל התחלת לעבוד? התחלת להרוויח כסף?
בגיל, לדעתי, כבר 13.
במה עבדת?
12-13. העבודה הראשונה האמיתית שלי, שלא הייתה רק קייטנה, כאילו להיות מדריכה בקייטנה לילדים קטנים יותר באלף בית, זה היה כשעבדתי בבצרה עם אמא שלי, הרווחתי 2,000 שקלים לחודש. כן, הרווחתי, כן, משהו כזה 2,000 שקלים לחודש, ו... וככה, כאילו, עבדתי כל הקיץ, נראה לי יולי, אוגוסט, ספטמבר, כן, זה היה הפעם הראשונה שהתחלתי להרוויח כסף, ומאז באמת עבדתי מגיל מאוד צעיר ועד היום. מתי אתה התחלת להרוויח כסף?
התחלתי לדעתי בגיל 15 או 14, עבדתי בברגר קינג, באיש פרו סנטר במודיעין, מכרתי המבורגרים, הייתי מאחורה מכין את המבורגרים.
וואו, סמכו לך בגיל 15.
אתם לא רוצים לראות איך נראה מטבח מאחורה של ברגר קינג. מקווה שברגר קינג העולמית לא יתבעו אותי עכשיו.
ואיך היחס שלך לכסף?
זה מצחיק. האמת היא, אני לא יודע כמה זה מצחיק, כשאני חושב על זה, אבל היחס של הכסף הוא פחד. הוא ממש פחד. אבל לא, כאילו, הוא פחד, אני לא יודע אם להגיד פחד מעוני. פשוט, אני חושב, וזו תפיסה שאני מנסה להיפרד ממנה, אני חושב שכסף מבחינתי, וההשקעות שאני עושה, זה ממקום של, אני רוצה שהם יגנו עליי. זאת אומרת, תיארתי את זה באחד הפרקים, לדעתי, שמבחינתי ההשקעות זה כמו חומות, שאני מגן עליי עם ההשקעות האלו, כי אני נורא מפחד. מצד אחד אני נורא כאילו חושב על איך אני גדל וגדל וגדל, וכאילו יש לי איזושהי תדמות הזאת של דוד שלי שגר בארצות הברית ויש לו מלא כסף, ואמרתי כזה, אני רוצה להיות כמו, אני רוצה שתהיה לי וילה ענקית ורכב יקר, וכאילו להרשות את ממה שאני רוצה, אז אני מסתכל מצד אחד על הצד הזה, מצד שני, אני מסתכל על זה גם כיופי, כל השקעה כאילו מרחיקה אותי מהעוני, שזו חשיבה מאוד לא מקדמת, כי אתה כאילו רק מחפש איך אתה מתרחק מהעוני, ולא להפך, איך אתה ממנף את ההשקעה הזאת לעוד ועוד ועוד ועוד, וכאילו מה שמטורף אצלי בראש, זה שאני חושב בדיוק על שני הדברים האלו. זאת אומרת, אני גם בן אדם שחושב איך אני ממנף את ההשקעה לעוד ועוד ועוד ועוד, כאילו חשיבה של שפע. מצד שני, עוברים עליי בקרים או ערבים, או פתאום זה בא לי של יופי, ההשקעה הזאת עוד טיפה מרחיקה אותי מהעוני, כאילו באות לי גם מחשבות כאלו.
אז דווקא פה אני רוצה להגיד שדיברנו זה באחד הפרקים, אנחנו מונעים משני דברים, רוב בני האדם, או מהפחד מכאב, משיכאב לי, או מהרצון לעונג. ודווקא מה שאמרת הוא לא רע. זה שאתה פועל ברגעים האלו מהפחד, מהכאב, שלא יהיה העוני החוסר, אם זה נותן לך דרייב, ואת האנרגיה, ואת הטיל בטוסיק, אז סבבה, זה עובד לך. אני יודעת שאני עובדת יותר טוב מהפחד מכאב, מאשר מהרצון לעונג, וזה בסדר, זה עובד לי.
כן. ותגידי, דיברתם בבית על כסף?
לא. ידעתי תמיד מה המצב, אמא שלי ואני מאוד מאוד פתוחות, אבל לא היה שיח כזה על מה זה כסף, איך מנהלים כסף, מה זה אומר כסף, כמה יש בבית, אני עד היום לא יודעת, כאילו בחיים לא ידעתי כמה יש בבית, או פשוט ידעתי שאין וידעתי שיש, כאילו זה לפרקים, לתקופות, אבל לא, אף פעם לא דיברנו על זה.
וואלה, האמת היא שאצלנו בבית דיברנו, כאילו, לא, האחים שלי לא יודעים מה קורה, אבל ההורים שבגלל שהייתי הבכור לדעתי כבר מגיל קטן שיתפו אותי מה קורה. כאילו החודש הזה אנחנו קצת מצטמצמים, כי אבא התחיל להיות עצמאי וקצת קשה וקצת קשוח, אז לא תהיה מסעדה בשישי הזה ולא יהיה חול שנה הבאה, וכאילו הם שיתפו אותי, ובאיזשהו שלב גם החל מגיל 18 צפונה גם ידעתי כמה אמא שלי מרוויחה, כמה אבא שלי מרוויח. נורא אהבתי כסף מגיל צעיר, אז הייתי מוצא את עצמי יושב איתם אפילו, ומסתכל על הדוחות הכנסות והוצאות שלהם. כאילו כבר בגיל 18, 19, 20. עכשיו מצד אחד אני חושב שזה חישל אותי, כי זה הראה לי באמת איך הבית מתנהל, וכמה מוציאים על כל דבר, כאילו אתה רואה ביטוחים, וכאילו סופר, כמה אלפי שקלים אתה מוציא. מצד שני, אני אולי באיזשהו מקום, כן הייתי רוצה שלא, לא, שאני לא יודע בדיוק מה קורה בחשבונות של ההורים שלי.
וואלה.
כי, כן, כי אני חושב שקצת איבדתי מהמקום הבתולי הזה, של ילד, שרק רוצה כאילו, לקבל את הדמי כיס לו וזהו. ונהייתי מעורב, לא בכוונה לדעתי כמובן, פשוט נהייתי מעורב בחיים הכלכליים של ההורים שלי. זה משהו שאני לא יודע אם הייתי רוצה אותו בגיל כזה צעיר.
וואו, באיזה גיל זה היה?
אני חושב שכבר מגיל 13 כאילו ידעתי מה קורה בבית, במבחינה כלכלית, אבל מבחינת ממש מספרים והכל, ידעתי כבר בגיל 17-18 הייתי שם.
קטע, אני עד היום לא יודעת. אני אף פעם לא ידעתי, ידעתי כשיש יותר, יש פחות, אבל לא דיברו על כמה הורים מרוויחים. היום אנחנו הרבה יותר פתוחים, כי התגדלנו, וזה ממש בשנתיים האחרונות, אבל זה לא היה שיח בכלל.
מה שכן, את יודעת, זה כאילו, למדתי עם אמא שלי איך עושים אקסל של הכנסות הוצאות, אמא שלי דוקטור באקסלים. אז אקסל שלכם בקהילה הוא בחסות דניאלה ביבס. תגידי, יצא לך להיכנס אי פעם למינוס?
לא, זה הפחד הכי גדול שלי, זה בחיים לא יקרה. סתם, אני לא יודעת להגיד אם זה בחיים לא יקרה, אבל זה בחיים לא, אני לא יכולה לחשוב על זה אפילו. הפעם הכי קרובה שהייתי למינוס, זה היה כשהיה לי 5,000 שקלים בעובר ושב, זה כל מה שהיה לי, כאילו אין לי חסכונות, השקעות, דברים כאלה, זה היה כשהייתי סטודנטית סוף שנה א', אגב, לא כזה מזמן, ממש לא כזה מזמן, וזה היה, אני זוכרת שהיו לי לחצים בחזה, תקשיב, אני קמתי בלילה, דופק מואץ, כאילו, באמת, היה לי...
איזה מטורף, איך אנחנו מרגישים כלפי כסף.
זה תבין, וזה נטו, זה...
דבר שהוא פאקינג וירטואלי, או מקסימום נייר.
זה אפילו לא פיזי, כאילו, זה נטו מספר בו ועכשיו, אבל זה כאילו מבחינתי, אמרתי, אומייגאד, רותם, את כאילו קרובה למה שאמרת שבחיים לא יקרה. ושעה הייתה לי קפיצה מטורפת, אגב, כאילו בין שנה א' לב' זה היה המצב, ובסוף שנה ב' כבר הכפלתי, כאילו אחרי הוצאות ודירה וזה, ותשלום של הלימודים שאני משלמת לעצמי וזה, והכל, כבר הייתי בפי 5, פי 6.
וואלה. האמת היא שגם לי, האמת בחיים לא יצא להיכנס למינוס. אני נחוויתי מזה מאוד קשה, כי ההורים שלי חיו במינוס תמידי. זאת אומרת, היה לנו תמיד מה שאנחנו רוצים, אבל אמא שלי תמיד אמרה, תמיד חייתי מעל מה שיכולנו, ותמיד היינו נעים על המינוס 12,000, מינוס 15,000, וכאילו משחקים על זה. כאילו מבחינת אמא שלי, בערך איזה 10-15 שנה, קו האפס שלה לא היה אפס. הוא היה מינוס 15,000.
שיר, אני אוכל לדמיין את זה אפילו.
עכשיו זה קטע, כי המשכנו לחיות ככה והכל סבבה. כאילו, נוסעים לחול, בית, רכבים, דמי כיס, הכל כאילו דופק.
אני לא אוכל לדמיין את זה.
ולמה? כי המדינה... אנחנו אחת המדינות היחידות בעולם המערבי שמינוס הוא בכלל דבר אפשרי. לימדו אותנו ש... אחי, זה בסדר שאתה מרוויח קצת. הכל טוב, בוא תיכנס למינוס, נשמה, זה עלינו. עד שמגיע הטלפון מהבנק שאומר, זה כבר לא עלינו, אתה רוצה לסגור את המינוס, בוא תיקח הלוואה, ואנחנו גם נחזיק אותך מהביצים, וניתן לך ריביות בשמיים. וגם אין לך ברירה, אתה חייב להגיד כן, כי...
פשוט לסגור
את החשבון אם לא. אז... זה באמת אחד הדברים היותר מטורפים שקורים במדינה, ופשוט, ואת יודעת, קראתי את אחד המחקרים לפני כמה זמן, פורסם בכלכליסט, שאמר שבשנה וחצי, שנתיים שאנחנו בקורונה, עוני בישראל גדל מ-8% ל-14%. זאת אומרת, 14% בארץ,
זה נורא.
מתחת לקו העוני, ואתם יודעים מה? בתור דור הוואי...
חשבתי שזה הרבה יותר, אתה יודע?
את יודעת, זה חווה גם בטח עליות ומורדות בתקופה של הקורונה, כאילו הגיע לסיים יותר גבוהים וירד עם הזמן, אבל אני חושב שבאמת זה מחבר אותי לעניין של דור הוואי, שאנחנו דור שלפחות מציירים אותנו ככה, שאוהב תמיד לפקוט. זה המדינה, זה יוקר המחיה, זה המשכורות הנמוכות, זה הפה, זה השם, זה המיסים הגבוהים. אני חושב שזה חרטה. כי אני פשוט מכיר כל כך הרבה אנשים שמרוויחים משכורות שהם לא הייטק, והם חיים כל כך טוב. אני מכיר אנשים שעושים 7,000 ו-8,000 שקל, ומוצאים כסף לחסוך כל חודש ולהשקיע. ואני מוצא מצד שני חברים שלי שעושים 30,000 שקל בהייטק ולא משקיעים שקל בסוף החודש להם, הם אפילו לא יודעים לאיפה הכסף שלהם הולך. ובסופו של דבר, היחס שלנו לכסף וההתנהלות הכלכלית הנכונה שלנו מורכבת משלושה דברים עיקריים, ועליהם אנחנו נדבר כאן היום. אחד, זה איך אנחנו מתנהלים עם כסף, ואנחנו נדבר על כמה טיפים לאיך להתנהל נכון עם הכסף שלנו בצורה בסיסית. הדבר השני זה איך אנחנו מרגישים מה הרגש שנוצר כלפי כסף, ואיך אנחנו משנים את הרגש הזה לרגש מפתח ומגדיל, ולא רגש לאו דווקא של למה אין ולמה זה מפחיד. בדבר השלישי אנחנו נדבר על הדבר שקובע אם אנחנו נצליח במשחק הכסף או לא, שזה הרגלים שאנחנו מייצרים לעצמנו. אז אנחנו רוצים להתחיל עם הרגש לכסף. הרבה אנשים, אתה יודעת, שאני נגיד, שאלתי אנשים שלא מעניין אותם כסף, אנשים שאמרו לי, תשמע, יש הרבה פודקאסטים בארץ, וקצת קשה לנו להאזין גם לפודקאסטים בארץ בחול, כי הם נורא ארוכים, והם נורא זה, והם מדברים על כסף, וריבית נומנלית, וריבית זה,
וריאלית,
וקלץ, ומסלולים במשכנתה. הרבה אנשים, הרגש שלהם לכסף הוא רגש של כאילו, של פשוט לא רוצים, נסים להימנע.
רחוק מעין, רחוק מעלה.
בדיוק, הם רק מתחילים לשמוע את הסינית הזאת, והם בורחים מזה, כי זה משעמם,
נכון.
כי זה לא סקסי, כי זה נשמע כאילו של סקנים, וזה נשמע של כלכלנים, ולא בא לך להיות חלק מזה. זה נשמע משעמם תחת, בקיצור.
וזה גם מפחיד.
ובואי נהיה אמיתיים, הרוב, וואלה, משעמם תחת. אני אוהב את הדברים, אנשים אוהבים את הדברים הסקסיים. השקעה בנדלן בארצות הברית, 7% תשואה, ביי 100 יוצאי 200, דברים כאילו, אז... אבל התכלס, הוא משעמם תחת. עכשיו, אנחנו יכולים לבוא, הרי בסופו של דבר, אף אחד לא נהנה לשבת בסוף החודש, ולעשות
אקסל.
ואף אחד לא נהנה ללכת לפקיד בנק, אני רוצה לחסוך בעמלת השירות, אני רוצה לחסוך בעמלת כרטיס האשראי, אף אחד אין לו כוח לזה. אף אחד לא בא לו לראות לאן כל שקל הלך ולעשות איקס.
זה מעצבן.
זה מעצבן, זה מעצבן. וגם הרבה יבוא ויגידו לנו, אחי, אני בדור הוואי, למה אני צריך את החרה הזה? 4 שקלים מקסטוק. וואלה, אני בדור הוואי, קוסומה, אני רוצה לחיות. אני רוצה ליהנות מהכסף הזה, להוציא אותו, ולא לחשבן לאף אחד. וזה גם הגיוני, אני מבין מה אנשים אומרים. אבל בסופו של דבר, אנחנו צריכים את זה. כי כסף סובב סביבנו, בין אם נרצה ובין אם לא. והשאלה היא, איך אנחנו מרגע של שיעמום ורתיעה, מייצרים דווקא רצון לשמוע את זה, רצון להיות חלק. הדבר הראשון זה לחשוב, הרי כל חודש אנחנו, אני נגיד באופן אישי, יושב על האקסל, רואה כמה הוצאתי, כמה הכנסתי, זה איזושהי שעה, שעתיים כזאת, שאני בודק מה קרה בחודש הקודם ומה יקרה בחודש הבא. מנהל לעצמי את זה באקסל. עכשיו, הרבה מאוד אנשים, זה ממש משעמם אותם. ממש משעמם, וואלה,
ברור,
אני מבין אותם
משעמם.
לגמרי, זה פאקינג משעמם.
זה גם מפחיד,
בא
שי.
בא לי לשבור אותם עכשיו עם מישהו, אבל זה מחשב של עבודה, אז אני לא יכול לשבור אותו.
שי, אבל זה גם מפחיד, אתה מתעלם ממשהו ממש חשוב. אתה אומר, בוא נשב בסוף החודש, ומה קורה אם אני מרוויחה 6,000 שקלים בחודש, ואני יודעת שרק הדירה שלי, הארנונה, החשמל, המים, האוכל הזה, הילדים, פה ילד, פה זה, ואני יודעת שזה כבר, ההוצאות שלי הם באזור ה-7-8-9, וזה לא מתכזה, זה לא מתכנס, אז זה גם ממש מפחיד, אין לי שום חשק לשבת על הדבר הזה.
נכון, אבל מתישהו אנחנו צריכים להתבגר. ומה זה אומר להתבגר? זה להבין שוואלה, נשמה, אם את חיה 2,000 שקל מעל היכולת שלך, וזה אומר שאחרי 10 חודשים בערך, הבנק יתקשר ויגיד לך, נשמה, את במינוס 20,000 שקל, בואי קחי הלוואה שתיקח לך בערך בריבית של בין 8-14%, ויאללה, צאי לדרך. ואז את מתחילה לצאת לדרך, אבל דרך מאוד מאוד רעה של להחזיר הלוואות על מינוסים, כי את לא יודעת להתנהל, ובזמן הזה את ממשיכה להוציא 2,000 שקל מעל. זאת אומרת שאת ממשיכה להחזיר את ההלוואה של ה-20,000 האלו על המינוס, ובעוד 10 חודשים, עוד פעם הפקידה תבקר אותך, ותגיד לך, את עוד פעם בעוד במינוס 20,000 שקל. קחי עוד הלוואה. אז בסופו של דבר, אנחנו נדרשים כאן לדבר שהוא לא קל, הוא לא פשוט,
הוא לא קל.
אבל הוא להסתכל לאמת בעיניים. כמה אנשים אנחנו מכירים שאתה אומר להם, אחי, מה הולך בחשבון בנק? לא, אני לא מסתכל, העיקר הבנקאית לא מתקשרת, הכל טוב. אנחנו תומנים את הראש בחול. אנשים חושבים שאם הם יתמנו את הראש בחול, אנשים כולם יעברו והכל יהיה בסדר. לא, אנחנו פשוט לא עושים פעולה, ואנחנו רק מביאים, זה לא משנה את התוצאה הסופית. אנחנו צריכים להיות מספיק בוגרים כדי לשבת ולעשות את זה, ולהבין שכן, לפעמים צריך לדעת לקצץ.
ולאכול גם את החרה,
נכון,
מה לעשות.
צריך להסתכל לאמת בעיניים, חבר'ה. לטמון את הראש בחול לא יעזור לנו, רק ידפוק אותנו יותר.
לא, לא, צריך לדעת לעשות, זה כמו פלסטר, אין מה לעשות. צריך לעשות את זה, גם אם זה
מהשורש.
מעצבן. בדיוק.
עכשיו, דבר שני, איך אנחנו נהנים? אז הדבר הראשון, מה שבאתי להגיד, זה באקסל, שאנחנו יושבים ועושים את ההתנהלות החודשית, כמה הוצאנו וכמה אנחנו הולכים להוציא חודש הבא, לא חייבים לשבת בבית, כזה בבאסה שלך וזה, אפשר לחשוב על איזשהו קונספט. נגיד לי, יש את הקונספט שלי עם הבת זוג שלי, שכל 10 לחודש אנחנו יושבים, מזמינים משהו לאכול, אתה יודעת, כאילו שותים בירה, וכאילו עושים את זה בכיף. אנחנו מחכים לזה, כי זה איזשהו מסורת נחמדה. שמעתי על זוגות שממש יוצאים לבית קפה.
תודה לך, חבל שלא צילמתי את זה, אבל דניאל ואני היום ישבנו בבית קפה, וזה מה שעשינו. עשינו ממוצע של חצי שנה האחרונה, כמה הוצאנו בממוצע בחצי שנה, כמה הכנסנו ביחד.
אתה הופך את זה לכיף, וזה מה שחשוב, זה הדבר הראשון. הדבר השני, הוא לצרוך את ה... הרי אנחנו צריכים לדעת קצת בכל ההתנהלות הכלכלית, ויש הרבה מקומות לצרוך בהם ידע. אני נורא אוהב לצרוך ידע במקומות שהידע מועבר בצורה כיפית וכלילה. אני ורותם, לדוגמה, אחד הדברים הכי חשובים לי, ורותם יודעת את זה, שאני עושה פרקים כלכליים, שהם פרקים כלילים, מצחיקים, לא יותר, לא שעתיים פרק, ושיהיו עם פרקטיקה, כי לאנשים שלא כל כך אוהבים כסף, אין עצבים עכשיו לשמוע על ריבית נומנלית ומה זה מסלול קלץ במשכנתה. הם רוצים לשמוע תכלס, פרקטיקה, קצת צחוקים, קצת כלילות, וזה דבר מאוד מאוד חשוב לשים לב. דבר שלישי, שזה תכלס נכנס בדבר הראשון, תחשבו מה יכול להפוך את זה לכיפי. כאילו, מה יכול לעשות לכם את זה כיפי? הרבה פעמים אני אוהב, אני יודע שיש אנשים שאוהבים לשבת עם חברים ולעשות את זה ביחד, כי זה יוצר איזושהי אווירה כיפית ונחמדה.
אגב, או אפליקציה. להרבה אנשים זה הפוך את זה להרבה יותר כיפי לעשות מעקב הוצאות הכנסות עם אפליקציה. ניסיתי, אני חייבת להגיד שלי זה לא עבד. אם אתם מכירים אפליקציה מעולה, תשלחו לי בפרטי, כי ניסיתי כמה מהאפליקציות וזה לא תפס אותי, אבל יש כאלה שעושה להם כיף דווקא.
לגמרי. בואו נעבור לדבר השני. התנהלות עם כסף. אנחנו רוצים לתת לכם כמה כלים פרקטיים שאפשר להתחיל איתם החל ממחר, כדי לשפר את ההתנהלות שלנו היומיומית עם כסף. הרי פתאום, עכשיו שאנחנו צעירים, מה יש לנו על הראש? שהיינו סטודנטים או חיילים. כרטיס אשראי, לרובו גם דיירקט, זה מה שיש לך בחיים, ועל זה אתה אחראי. פתאום אתה מתבגר, דירה, יש לך שכירות, ויש לך מים, חשמל, גז, ארנונה. פתאום יש לך ביטוח שאתה עושה לרכב, או ביטוח שאתה עושה לדירה, אם אתה קונה דירה.
פתאום חשבון משותף.
חשבון משותף, פתאום אתה קונה דירה, משכנתה, כאילו, כל המסלולים השונים, אתה פתאום, הכל בא לך מכל עבר, אתה לא יודע מה הלוס, אתה לא יודע מאיפה להתחיל.
ומהר.
ואז, והשורה התחתונה היא שאני רוצה שתיקחו מכאן, שאנחנו רוצים שתיקחו מכאן, אנחנו צריכים להתייחס לעצמנו כמו עסק לכל דבר, עם הוצאות ועם הכנסות. עסק שהוא מפסיד כל חודש כסף, סופו כישלון.
סופו להיסגר.
בדיוק. אנחנו צריכים להתייחס לעצמנו כמו העסק, וזה אומר שאם אנחנו לא מבינים במשכנתאות, או בביטוחים, או בהתנהלות מול בנקים, או בהתנהלות מול זה, אנחנו צריכים ללכת וללמוד, או להשתמש באנשי מקצוע, שיודעים את העבודה, כדי להשאיר את העסק הזה עובד ורווחי. אז בסופו של דבר, יש כל כך הרבה דברים שאנחנו יודעים, אפילו ולומדים אותם, ולא מיישמים אותם ביום-יום. זאת אומרת, אנחנו יודעים נגיד שלהוציא יותר מלהכניס זה רע. אבל עדיין, לצערי, כל בן אדם שני בארץ הוא במינוס. כל משק בית שני בארץ הוא במינוס. אנחנו יודעים שלהשקיע זה טוב, אבל כמה באמת מאיתנו משקיעים? אנחנו יודעים שחשוב לחסוך בעמלות, כי זה חוסך לנו הרבה כסף בשנה. האם כולנו חוסכים או בודקים את הפנקס של כמה הוצאנו בחודש האחרון? את הדוח? אנחנו לא. אז בסופו של דבר, אני תמיד ממשיל את זה למבחנים שלי בתואר. ברגע שאני יוצא מהמבחן, אני שוכח. ואני מרגיש את זה לפעמים ככה. אנשים לוקחים קורסים, לומדים, שומעים פודקאסטים, כמה זה חשוב, אבל לא מיישמים. ואנחנו רוצים שתיישמו, או לפחות תיישמו חלק מהטיפים שאנחנו ניתן לכם עכשיו. הטיפ הראשון, לא לשלם בתשלומים. דרך אגב, כל הטיפים האלו יהיו בפוסט יותר מורחב בקהילה שלנו. אז הטיפ הראשון זה לא לשלם בתשלומים. למה? אחד, כי זה יוצר מצב שבלא מעט מקרים שאנחנו פותחים לתשלומים, אנחנו משלמים עוד קרדיט, או במילים אחרות ריבית, על זה שבכלל פתחנו את זה לכמה תשלומים. הדבר השני, זה גורם לנו לחיות בסרט שיש לנו הוצאה נמוכה, שבעצם היא לא נמוכה. כאילו אם עכשיו שילמתי 7,000 שקל ופירקתי את זה ל-12 תשלומים, אנחנו כאילו חושבים שזה רק 700 שקל בחודש. אבל זה לא באמת 700 שקל בחודש. זה 7,000 שקל שמתחת על 12 חודשים. ומה שיותר מפחיד, זה שלפעמים אם אנחנו לא על הדברים, אנחנו שוכחים בכלל
שיש לנו עוד תשלומים.
ואז אנחנו הולכים תשלומים בחודש אחרי זה, ואז אנחנו עושים תשלומים על תשלומים, ונהיה ממש ממש בלגן, אז תשלומים, לא. לא.
הדבר השני, הלוואות. אז יש הלוואות טובות ורעות, דיברנו על זה כבר באחד הפרקים, הלוואות רעות זה הלוואות לסגירת מינוס, ללקנות רכב. אגב, יש לי חברים שאמרו לי, אני טס לחול, אני לוקח הלוואה. לא, אנחנו לא לוקחים הלוואה כדי לטוס לחול. אם אין כסף, אז לא טסים לחול, השנה מצטמצמים. לא לקחת הלוואות בשביל דברים כאלו כמלוואות רעות. כן לקחת הלוואות טובות, כמו און עצמי לרכישת נכס. אגב, למה היא טובה? כי בעצם אם אני שמה און עצמי, הנכס לימים כשהוא יניב, הוא מחזיר את ההלוואה. אני לא לוקחת הלוואה.
הלוואות טובות זה הלוואות שיניבו לי רווח עתידי.
בדיוק.
הלוואות לא טובות זה הלוואות שלא יניבו לי רווח עתידי. זה פויה. דבר שלישי, אשראי מתגלגל. לא יודע כמה הציעו לכם את זה מחברות הבנקים, פויה, קישטה. לא לקחת אשראי מתגלגל. מה זה אשראי מתגלגל? חברות האשראי אומרות לכם, שומעים, בזבזתם החודש 10,000 שקל. בואו אני אסגור לכם 8,000 שקל בחודש, ואם נגיד חודש הבא תבזבזו יותר מ-8,000, אז אני חייב אתכם רק ב-8,000, ואת ה-2,000 האלו אני אעביר לחודש אחרי זה, כדי שלא תשלמו יותר מ-8,000. אנחנו חושבים שהכל סבבה, ואנחנו לא מבזבזים יותר מ-8,000, במילים אחרות אנחנו רק גוררים ומגלגלים את התשלומים שהגזמנו איתם חודש ועוד חודש ועוד חודש, רע.
מאמן.
לא לעשות את זה.
לא לעשות. הדבר הרביעי, כרטיסי אשראי. אמא שלי אז בזמנו לדעתי, אולי זה 10 כרטיסי אשראי, סתם, אני כבר לא זוכרת, אבל אני זוכרת שבתור ילדה פתחתי את הארנק שלה, והוא מיליון כרטיסי אשראי, ואף לא הבנתי מה זה מה. יכול להיות שהיה רק אחד וסתם כולם נראו כמו כרטיסי אשראי, אבל להשאיר כרטיס אחד, לדעת מה העמלות עליו, לדעת מה הוצאנו ממנו, כל הפירוט יהיה בקשר אליו, אנחנו לא צריכים מיליון כרטיסים, 4 עמלות, 5 פירוטים שונים וסליקות.
היום הרוב המוחלט, היום אם אתם באמת תשימו לב לזה, הרבה מאוד כרטיסים הם ללא עמלות. אני, הכרטיס שלי הוא ללא עמלות. אני לא משלם עמלה אפילו של שקל, זה קיים, אתם גם צריכים לדרוש את זה מהבנק, כי היום עמלות של 15-20 שקל בחודש, מצטבר לנו למעל 300 שקל בשנה, חבר'ה. ואנשים שיש להם כמה כרטיסים ובכלל לא עוקבים אחריהם, תחשבו כמה כסף זה בשנה שאנחנו יכולים לחסוך. אז בסופו של דבר, כרטיס, יותר מכרטיס אחד לא צריך. ואם אתם לוקחים יותר מכרטיס אחד כי אתם צריכים, שימו לב שאתם במעקב אחרי הכרטיסים ושאתם לא משלמים דמי כרטיס. דבר נוסף, לבצע מעבר תקופתי או חודשי על העובר ושב, כמו שאמרנו, אני לוקח את התדפיס, מסתכל על העובר ושב של החודש הקודם, פתאום נגיד אני ראיתי דוגמה שלפני איזה חודש ראיתי עם שיר וידאו, תוכנית של ארץ נהדרת באתר של מאקו, והייתי צריך לעשות מנוי בשביל זה, ומסתבר שזה מנוי מתחדש, כל חודש 11.90, ולא ידעתי את זה, פתאום אני פותח את התדפיס, אני רואה חודש אחרי זה כבר, ראינו את זה חודש קודם, אני רואה עוד פעם 11.90, קשרתי להם, למה 11.90? כן, כי זה בעצם, אתה חותם על זה שזה שנתי. ישר תבטלו לי. אז בגלל זה גם חשוב להיות על התדפיס. נטפליקס פתאום פעם אחת חייבו אותי בטעות פעמיים. אמרתי להם, תורידו את החיוב הזה, חזירו לי כסף. אני כל הזמן נמצא על זה. סלקום חייבו אותי פעם אחת. כלומר, בשורה התחתונה, תעברו כל תקופה, כל חודש, על העובר ושב שלכם, על התדפיסים של הכרטיס אשראי, תראו אם זה תואם את מה שבזבזתם, וגם תקבלו אולי פרופורציה לאיפה הגזמתם, ומה אתם יכולים להוריד מהחודש הבא.
הדבר השישי הוא הכי חשוב, אגב, בדיוק דיברנו על זה היום בבוקר, דניאל ואני, התזרים. התזרים זה בסוף עם מה שאנחנו חיים. זה מה שאנחנו מכניסים, פחות מה שאנחנו מוצאים. אנחנו לא משנה כמה אנחנו נדבר פה על נדלן, על השקעות, על כל דבר, על ביטוחים, על הכל, בסוף הכל מתנקז לדבר אחד. כמה הכנסתי, כמה הוצאתי. הכי פשוט מתמטיקה פשוטה של ילדים בכיתה ב'. התזרים שלי חייב להיות חיובי, חייב להיות כל חודש חיובי. אני גם מסבירה את זה הרבה פעמים למי שנמצא סביבי, כי גם אם, סבבה, חודש אחד התזרים השלילי, סבבה. אבל אם אני מתייחס לזה כהרווחתי פחות 1,000 שקל, או פה הרווחתי פחות 500 שקל, או פה בסוף הוצאתי קצת מעל הפופיק, הקצת, קצת, קצת כל חודש נהיה מינוס בסוף השנה, שהוא מגיע למינוס של 5, מינוס של 10, וזה בעצם אנחנו צריכים לחיות לאור התזרים. עם משק בית היום ששומע אותנו, רווק, רווקה, זוג, אתם לא יודעים כמה אתם מוצאים בחודש, היום אתם שומעים אותנו, אין לכם מושג, חייב לעצור, לשבת, להבין כמה אנחנו מוצאים בממוצע.
להסתכל על התדפיסים של האשראי, להסתכל על ההורדות, להבין כמה אנחנו משלמים ועל מה אנחנו משלמים, איך אנחנו יכולים לעזור לתזרים להיות חיובי. דבר ראשון, קודם כל, קופה ליום שחור, שדיברנו על זה, 4-5 חודשים קדימה, למקרה שפתאום התזרים, אחד החודשים הופך להיות שלילי, יש לנו קופה שאנחנו יכולים להפריש ממנה לעוש, ואז משאיר לנו את התזרים חיובי, וכמובן, מעקב אקסל, תמיד להבין כמה אנחנו מכניסים, כמה אנחנו מוצאים, ואיך אנחנו מיישרים, איך אנחנו מיישרים את זה. הדבר השביעי, מינוס, זה איכסה. חבר'ה, למה? כי בדיוק אמרנו את זה, ישראל, אחת המדינות היחידות במערב, שבכלל נותנת להיכנס למינוס. עכשיו, מה הכי מצחיק? שמינוס זה כמו השמנה. קל לי מאוד להיכנס למינוס, כמו שקל לי להשמין. אני יכול לאכול מלא לא לעשות ספורט והכל פנן. להיות רזה, לרזות, או במילים אחרות, לצאת מהמינוס, זה הרבה יותר קשה. כי כשאנחנו נכנסים למינוס, זה קל, זה מגניב, הבנק נותן לנו אשראי, עד שכבר אין לו אשראי. ואז אתה לוקח הלוואה, והבנק נותן לך הלוואה, שאין לך ברירה אלא לקחת אותה, ולכן הוא הורג אותך. בריבית של בין 8-14%, ואתה חייב לקחת אותה, ואז אתה נכנס ללופ של לשלם הלוואות על מינוסים, ובזמן הזה זה לא שהשתפרת ופתאום אתה יודע להתנהל כלכלית, אתה ממשיך בכל חודש להיות במינוס, כי זה מה שעשית עד עכשיו, ואתה ממשיך להיכנס למינוס, ועוד שנה הבנק יפגוש אותך שוב פעם ויקח לך עוד הלוואה, ואתה כבר תהיה עם שתי הלוואות על המינוס, ואנחנו נכנסים פה למעגל שלא בלתי אפשרי, כי כמובן הרבה אנשים יצאו ממינוס, אבל מאוד 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 קשה לצאת ממנו. אז זה אחד הדברים המאוד מאוד חשובים, לשים לב שאנחנו לא נכנסים למינוס.
הדבר הבא הוא תזרים חיובי שדיברנו עליו, אז בואו נזיז את כל מה שיש לנו להשקעות. אם עכשיו הכנסתי 10, ואני מוציאה כל חודש 6, זה אומר שנשאר לי 4 בסוף כל חודש, כמעט פלוס מינוס, אוקיי, בממוצע. אז הרי למה עשיתי זה? למה אני מצמצמת את ההוצאות שלי או מרוויחה יותר? כדי שישאר לי את הפלוס הזה. את הפלוס הזה, במקום לשים בעובר ושב, מה שמרביתנו עושים, בסדר? לקחת את הפלוס הזה ולשים אותו בהשקעה, במשהו שאני יכולה לעשות איתו, משהו שיכול להניב לי בעתיד. אם אנחנו אומרים, טוב, אני מכניסה 10, אני מוציאה 9,000, נשאר לי רק 1,000, רותם, שחררי, כאילו, נשאר לי רק 200, או שי רותם, כאילו, יאללה, תשחררו אותי. אז העתיד הכלכלי הזה, היכולת לסגל לעצמי בכלל, לשים את ה-200 האלה בצד, את ה-100 בצד, זה מה שישנה לי את החיים. זה מה שישנה את הגישה שלי לכסף ולהשקעות.
לגמרי. ושימי לב גם שבסופו של דבר, הרבה מאוד אנשים מתעייפים מכל פעם להזיז כסף כל חודש, ולכן אני אפילו ממליץ לעשות הוראת קבע חודשית. כל חודש, נגיד 1,000 שקל, הולך אוטומטית לקופת גמל להשקעה. מה זה עוזר? אחד, זה מונע מאיתנו את החשיבה...
על הדבר הזה שצריך לעשות.
קודם כל, בחשיבה של מה לעשות, ואז אין לי כוח, יאללה, פשוט נשאיר את זה בראש. ומצד שני, אתה גם יכול לומר לעצמך, נשאר לי 1,000 כל חודש, וואלה, אולי הפעם אני אקנה עם זה שני ג'ינסים, חולצה ונעל. אין לך ברירה. זה פשוט הוראת קבע שעוברת, ואתה צריך להיצמד לזה. וזה עוזר מאוד לא להתפתות לדברים אחרים.
Pay yourself first.
לגמרי. הדבר העשירי, ריבית דריבית זה אש. לא נרחיב על ריבית דריבית, כי אנחנו מרחיבים על זה מלא, אבל אתם מבינים כמה זה מטורף, במיוחד בדור שלנו. ולכן, דיברנו על זה שבשנים הראשונות להשקעה, אנחנו לא באמת רואים את הריבית דריבית, כי יש איזשהו טווח של שנים שהכסף צומח בצורה מאוד מאוד איטית, עד שיש נקודה, שנקראת הנקודה הקריטית. מהנקודה הזאת, הכסף מתחיל לצמוח בצורה אקספוננציאלית. וזה אומר שאנחנו צריכים לחכות מספר שנים עד שאנחנו מגיעים לנקודה הקריטית הזאת. עכשיו הגיונית, ככל שנשקיע מוקדם יותר, אנחנו נגיע יותר מהר לנקודה הקריטית. ולכן אנחנו תמיד אומרים כמה זה חשוב להשקיע בגיל צעיר. הדבר הבא, זה מה שקשור לדמי ניהול, עמלות בנקאי, דמי כרטיס וכל הדברים האלו. אני קורא לזה השטן שלובש פראדה. למה?
שלובשת.
שלובשת, פראדה. למה? כי אם אני רגע לוקח את הדמי ניהול, נגיד דמי ניהול מההפקדה, דמי ניהול מצבירה בפנסיה, או דמי ניהול מההפקדה בקופות גמל להשקעה, או בקרנות השתלמות, זה נראה לנו נחמד וקטן, זה רק 0.8%, אבל זה מקטין לנו את הרווחים לטווח הארוך בצורה שאתם לא מבינים כמה אפילו. אתם יכולים לחשב במחשבונים פיננסיים איך הדמי ניהול שוחקים לנו את התשואה, וכמה זה משפיע בכסף, כל 0.1%. בגלל ההבנה הזאת גם אנחנו מנסים להביא גם לקהילה כלים כמה שיותר זולים, וזה גם אחד המבצעים שיש לנו בקהילה, עם הקופת גמל להשקעה, של במקום 0.8% שנותנים לכולם, אנחנו נותנים את זה ב-0.59. אנשים לא מבינים כמה שווה ה-0.21 שאנחנו נותנים להם הנחה, כמה זה שווה בטווח הארוך. הם לא מבינים את זה אפילו, וחשוב שנבין. אז זה לגבי דמי ניהול, גם דמי ניהול בפנסיה, מהפקדה ומצבירה. כמה חשוב להתמקח על דמי הניהול האלו, כי הם שווים כל כך הרבה כסף. פנסיה זה החיסכון הכי גדול בחיינו, זה חיסכון של מיליונים בטווח הארוך. תחשבו, כמה זה שווה אם עכשיו אני מוצא פנסיה של 2% דמי ניהול מצבירה, ובמקומה אני לוקח פנסיה של דמי ניהול 1% או 1.5%. החצי אחוז האלו, חבר'ה, שווים לנו לפעמים עשרות אלפי שקלים.
הדבר הבא הוא באמת לא להתבלבל בין הוצאה להשקעה. השקעה מטרתה להגדיל את סכום הכסף שברשותנו. לעשות שיהיה לנו יותר. אם אני קונה עכשיו נכס, אז המטרה היא שעוד 10 שנים הוא יניב לי יותר. אם אני עושה עכשיו... אני יודעת למה אתה צוחק. ספר לי.
אני צוחק כי באמת זה מאוד קל להבין אם זה השקעה או הוצאה. אבל שעברנו עכשיו בדירה החדשה, אני ושיר... הבת זוג שלי, אז היינו בחנות של ספות, ואני כאילו לא אכפת לקחת ספה גם מהגורה, כאילו למצוא ספה באתר הזה של הגורה, בשקל, להביא אותה הביתה, יאללה קוסומו.
כי זו הוצאה ולא השקעה.
ושיר אומרת לי, בוא נקנה ספה חדשה, נתפנק בה, זה גם השקעה, זה הולך איתנו הלאה. אמרתי לה, זה שזה הולך איתנו הלאה נשמה, זו לא השקעה. זה שזה הולך איתנו הלאה, הכל טוב ויפה, גם אני הולך איתך הלאה.
זה לא מה שזה השקעה.
אז להבדיל בין הוצאה להשקעה, זה מאוד מאוד חשוב.
אתה זה לא השקעה, אין ספק.
לגמרי.
ההוצאה מתמדת.
ואלו 10 הרגלים, אלו 10 הייתי אומר טיפים להתנהלות נכונה, בסיסית עם כסף. וואי, ויש עוד מלא טיפים שאני ארשום לנו בפוסט בקהילה, איך אנחנו מתנהלים מול בנקים וכו וכו
וכו. וגם באינסטגרם.
וגם באינסטגרם, כמובן. וגם בטיקטוק, אנחנו הולכים לעשות סרטונים
וואו,
עכשיו, אז הולך
להיות
בכלל הצגה.
וואו, הולך להיות טיקטוק,
אימאלה. ובואו נדבר על הדבר השלישי במשולש הזה, שזה הרגלים שלנו.
אז הרי... רגע, היה לנו, הראשון היה רגש.
הראשון היה רגש, איך אנחנו גורמים לעצמנו לאהוב, או להרגיש רגש של רצון ללמוד על כסף ולהתנהל עם כסף.
סימפתיה מסוימת.
סימפתיה מסוימת, שאנחנו עושים את זה קל, ואנחנו הולכים ומשתמשים בדברים שמלמדים אותנו את זה, אבל דברים שהם כלילים וכיפים, פודקאסטים כלילים שמעבירים כסף בצורה כיפית, פוסטים שהם כלילים ולא כאלה משעממים, בואו נדבר על הריבית במשק, א', ב', ג'. דברים כיפים, דברים כלילים. לקבוע איזשהו זמן בחודש עם הבן זוג, עם הבת זוג, לעשות מזה ממש מסורת, טקס.
סבבה, אז זה הרגש.
זה הרגש.
הדבר השני, זה איך ההתנהלות הטיפים.
נכון,
איך לעשות את זה הלכה למעשה, מה כדאי לעשות.
והשלישי זה הרגלים. זה איך אנחנו גורמים לדברים האלו להימשך לאורך זמן, ההרגלים. הרי בינינו, גם דיברנו על זה בהתחלה, כולנו יודעים לדוגמה שהשמנה זה רע, שאישון זה רע, שלא לעשות ספורט זה רע, שאנחנו יודעים שלהשקיע זה טוב, אנחנו יודעים שלחסוך זה טוב, אבל בינינו הרבה אנשים מעשנים, הרבה אנשים לא עושים ספורט, הרבה אנשים overweight, כאילו שמנים, הרבה אנשים לא באמת חוסכים, 50% ממשקי הבית בכלל במינוסים, אז אנחנו יודעים שזה טוב, אבל הרוב לא עושים את זה, ולמה לא עושים את זה? למה הם לא עושים את זה? אני יודע שאישון זה רע, למה אני מאשן?
כי זה מאוד מאוד קשה להפסיק, וזה מאוד קשה להגיד, יש פער בין זה שאני יודעת שזה רע, ולא בריא לי נפשית, גופנית, פיזית, לא משנה, לבין מה שנדרש ממני,
נכון,
כדי
נכון.
להוציא את ההרגל הזה.
ושמעתי באחד הפודקאסטים שהם סיפרו על מחקר מטורף שעשו, של כמה קורסים והרצאות באמת משפיעות על בן אדם, על ההתנהלות הכלכלית שלו. וראו שרק 0.1 מההצלחה הכלכלית של בן אדם, 0.1% מושפעים מקורסים שהבן אדם לקח. 99.9% זה נטו ההרגלים שלו, וזה בדיוק מתקשרנו לזה. כי אני יכול ללמוד כל היום על התנהלות כלכלית נכונה, ועל השקעות, ועל שוק ההון, ועל נדלן. מה יקבע אם אני אצליח, ואם אני אשקיע, ואם אני אעמוד בזה? ההרגלים שאני מסגל לעצמי.
ההרגל זה אוסף פעולות, חברים. ההרגל, אני לא רוצה שפשוט מי ששומע את זה יגיד, יו, מה, ועד שאני אצר את ההרגל, וואי, זה ייקח נצח. נכון, זה ייקח קצת זמן, אבל הרגל בסוף זה אוסף פעולות שאנחנו עושים יום-יום. מספיק שעשיתי את זה שבוע, אני כבר לאט-לאט מתחילה לייצר את זה. עשיתי את זה יומיים, זה כבר פעולה לכיוון שאני רוצה.
לגמרי. ובסופו של דבר, ההרגלים האלו הם מה שבאמת בונים. זה האוסף פעולות שבאמת מה שבונה את איך שאנחנו מתנהגים לכסף. וגם מה שיקבע אם אנחנו נצליח או לא. ובסוף, אנחנו מדברים הרבה על הרגלים, איך אנחנו מסגלים הרגל, אז זה על ידי, כאילו אם אנחנו רוצים לסגל איזשהו הרגל מסוים, אנחנו צריכים להחליף אותו בהרגל אחר. זאת אומרת, להוציא הרגל אחד מהחיים שלנו שהוא הרגל רע, ולהכניס במקומו הרגל שהוא הרגל טוב. אז לדוגמה, אני יכול לומר שהייתה איזושהי תקופה שאחד החברים שסיפר לי שהבת זוג שלו, היה לה 10 לחודש, שיש איזה מבצע ממאסטרקארד, 10% הנחה או 50% הנחה בהזמנה מאסוס. כל פעם היא הייתה שבת בעשירי לחודש ומזמינה דברים שהיא לאו דווקא צריכה, ומבזבזת לא מעט כסף. ואחד הדברים להתגברות על הרגל, זה גם להוציא אחד ולהכניס אחר במקום, וגם להתרחק מדברים שמקשים עליך, לעשות את הדברים שאתה יודע שאתה צריך לעשות. אז היא גם מחקה את האפליקציה, כאילו הוא מחק לה את האפליקציה של אסוס.
מחק לה.
התחיל להזמין מעלי אקספרס במקום, סתם. הוא מחק לה את האפליקציה של אסוס, ובמקום ה... להזמין בעשירי לחודש, הם עשו, קבעו שבעשירי לחודש, הם עושים אימון משותף ביחד מול הים, עם מאמנת יוגה. שזה מדהים, החליפו הרגל אחד בהרגל אחר. וזה דוגמה לאיך אנחנו יודעים להטמיע הרגלים. אז בסופו של דבר, הדרך הראשונה לסגל הרגלים נכונים בכסף, זה כשאנחנו רוצים, נגיד, להחליט שההרגל שלנו יהיה כל עשירי לחודש, יושבים ומדברים על ההוצאות, אנחנו צריכים להוציא הרגל אחר במקום. זאת אומרת, להוציא איזשהו הרגל רע, ולהטמיע במקומות ההרגל הזה של העשירי לחודש, לדוגמה.
וחשוב לזכור, חייב להניח לעצמנו, סבבה, לא יצא בעשירי, הכל טוב, אז נעשה ב-11. לא להתייחס לזה גם ברוב האנשים, אתה אומר, כן, אבל רוב האנשים הם הכל או כלום. רוב האנשים יגידו, אוקיי, לא יצא בעשירי, יאללה, אז לא נורא, אני אעשה את זה כבר חודש הבא. לא, שנייה, לפני שאני כבר זונחת את זה ואומרת חודש הבא, או טוב, לא יצא, לא קמתי, לא נורא, הבוקר הזה אני כבר לא אעשה גם לא את הקריאה, גם לא את הספר, גם לא, שנייה. לא יצא בעשירי, אז אני אעשה את זה ב-11, ב-12, הכל טוב, כאילו, לדעת להיות צלחנים, לא על כעת עצמית, שום דבר הוא לא מכתוב, ושום דבר הוא לא עכשיו ספר חוקים שלא ידעת מי,
נכון.
לנשום רגע, לא להלקות עצמי, לעשות, חשב מסלול מחדש, לא יצא בעשירי, אז ב-12, לא יצא ב-12, ב-15, הכל טוב.
כן, דבר שני, תמצאו לכם סביבה עם פחות פיתויים, אתם אוהבים לבזבז, אתם בזבזים הרבה כסף על דברים שהם לא... שהם לא עוזרים לכם בכלום, ויש לכם איזשהו הרגל כזה של בזבזנות יתר, אל תקיפו את עצמכם באנשים שכל יומיים הולכים לקניון, או בנות או בנים, לא משנה מה, שיושבים ופותחים את האפליקציה כל ישיבה, ומזמינים דברים ביחד. תרחיקו את עצמכם מסביבה של פיתויים, שיכולה לגרום לכם לחזור למה שעשיתם, והדבר הכי גרוע, שאנשים זונחים הרגלים, זה את מכירה את זה שנגיד, את אומרת, טוב, השבוע אני לא אוכל את... בורקסים או דברים משמינים, כי זה רע, זה לא טוב לי, ואז מגיע השלב, נגיד, בסוף השבוע שאתה אומר, יאללה, כוסום, או כל השבוע הזה שמרתי על עצמי, עכשיו אני מפרגן לעצמי בבורקס, כי מגיע לי בורקס. אני יכול להמשיל את זה לעולם הכלכלי, שאתה אומר כל השבוע, וואלה, התנהלתי כלכלית נכון, לא בזבזתי, לא יצאתי למסעדות, לא קניתי ברמי לוי, הוצאתי חשבונית מס, אני כולי מסודר, ופתאום אתה מגיע לסוף שבוע, וואלה, בוא נלך עכשיו למסעדה, נתפנק, יאללה, בוא נעוף על עצמי. כאילו, אתה מפצה יתר, זה נקרא פיצוי יתר. אתה, לא רק שאתה מפצה, אתה גם מפצה יתר כדי להחזיר, כאילו, כי אתה נותן לעצמך ולידיות, וואלה, מגיע לי.
כן, ובשביל שזה לא יקרה, הטיפ הכי טוב, זה לא לעשות איסורים כל כך דרסטיים על הכל. מותר לכל פעם בבחוץ, מותר פעם בוולד, כל אחד במסגרת האשראי שלו וההוצאות שלו. אם נכניס את זה ליום-יום ונדע שנניח סתם דוגמה, אנחנו כמשק בית הולכים פעמיים לאכול בחוץ בחודש, סבבה, אז כיף לי, אני נהנת, אני לא בלחץ ולא באיסורים ולא בשום דבר, ולא בהלקאה עצמית, אז זה מאוד מאוד עוזר כדי לא להגיע לפיצוי יתר.
וזהו, אנחנו נסיים רק עם מה בעצם עושים, איך אנחנו מייצרים את הרגלים האלו, מאוד בקצרה, דבר ראשון, קודם כל מבינים מה עוצר אותנו, מה יוצר את ההרגל הרע הזה, ואיך אנחנו, וקודם כל ההבנה הזאת, מה עוצר אותנו מלהתקדם בעולם הכלכלי. הרגל נוסף, הדבר הנוסף שעוזר לנו, זה להיות מודעים. הבנו מה ההרגל שעוצר אותנו, בואי נרגע נחשוב איך אנחנו מתייחסים לזה, ולא להיות על טייס אוטומטי. כל פעם שאני פותח טייסוס אני עושה קנייה, זה מה שנקרא נגיד טייס אוטומטי, יש לי הרגל להיכנס לאסוס ולקנות. כל פעם שאני נכנס אני אוטומטית קונה משהו. לא. אני מבין שלהיכנס נגיד לאסוס ולקנות זה הרגל רע. בוא נחשוב איך אנחנו מגיבים לסיטואציה? רגע, שי, בוא רגע, רגע, אמרנו שאני מגזים. הבנו שאני מגזים. בוא רגע נעצור. תשים רגע את הטלפון בצד. לא להיות על טייס אוטומטי. אני יודע שזה לא טוב לי וזה לא משרת אותי.
אז אחרי שאנחנו מבינים מה עוצר אותנו, לאחר מכן אנחנו נהיים מודעים וחושבים ולא על טייס אוטומטי, הדבר השלישי הוא לייצר בדיוק את מה שאמרנו, ההרגל שיחליף את ההרגל הרע שאנחנו רוצים להיפטר ממנו, אז להוציא את האפליקציה של אסוס, הייתה דוגמה נהדרת, למחוק אותה, לא חס וחלילה שיש לנו משהו נגד אסוס, זה פשוט
כמובן.
רק דוגמה, להזיז את זה הצידה ולשים במקום זה אולי אפליקציה להתנהלות כלכלית.
אפליקציה להתנהלות כלכלית, זמן עם הכלבה, זמן עם הבת זוג, כל דבר כזה או אחר,
שעוזר
לנו להתנהל כלכלית נכון ולסגל הרגלים נכונים כלכלית.
מאמם. אז לסיכום, דיברנו על כסף, מה זה כסף רגשית. כל אחד שיחשוב על השאלות שעלו פה כזה בהתחלת הפרק, אני חושבת שזה יכול לתת לכם, כל אחד להפיל לא את הסימונים. דיברנו על רגש לכסף, איך אנחנו מרגישים אליו, איך אנחנו מתנהלים איתו, ואיך אנחנו מייצרים הרגלים סביב כסף שיכולים להועיל לנו. אז תודה שבחרתם להקדיש זמן לעצמכם ולהזין לפודקאסט Why Now. תוקירו את עצמכם על זה שהחלטתם לפתח את עצמכם אישית וכלכלית. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו בבקשה עם אדם אחד שאתם מכירים ואוהבים. צלמו מסך כשאתם מאזינים לפרק ותהיגו אותנו, כי רק בעזרתכם נצליח לגדול ולהיות משמעותיים עבור הדור שלנו. נתראה בצמד הפרקים הבאים, ותמיד זכרו, Why Now? כי אין זמן טוב מעכשיו להתקדם לעבר החיים שאתם באמת רוצים לעצמכם.